במצוות כיבוד אב ואם. כפי שאמרנו, זה בעמוד קכ"ז. במצווה, אז 9 שורות מלמטה בעמודה הימנית. ובמצווה זאת כתיב למען יאריכון ימיך ולמען ייטב לך. איפה זה כתוב? למען יאריכון ימיך ולמען ייטב לך. אתה אומר כתוב בתורה, נכון. אני עכשיו שואל שאלה יותר ספציפית, איפה בתורה? קבל את אביך, אתה אומר זה כתוב בתורה. איפה זה כתוב בתורה?
פרשת
יתרו. פרשת יתרו, נכון. איפה עוד?
גם בית חנן.
עכשיו, אם תסתכלו בפרשת יתרו, האם כתוב למען יאריכון ימיך ולמען ייטב לך? לא כתוב. אז איפה זה כתוב? בפרשת ויט חנן. יפה. כלומר, זה ציטוט של הנוסח שבפרשת ויט חנן. בסדר? טוב, אתם רואים, בסוף אפשר להגיע. על ידי שאלות נכונות לזה, בסוף מגיעים לתשובות. טוב. זה נקרא הפעלה לימודית. אם כן, ובמצווה הזאת כתיב, למען יאריכון ימיך ולמען ייטב לך, ופרשו חכמים. למען יאריכון ימיך בעולם שכולו ארוך. ולמען ייטב לך בעולם שכולו טוב. וכן כתיב, בשילוח הקן, שגם כן נאמר שם, שלח תשלח את האם ואת הבנים תיקח לך, למען ייטב לך והארכת ימים. אם כן, מצאנו 2 מצוות שבהם התורה מפרטת שקיום המצווה מביא לחיי העולם הבא, לפי הפרשנות של חז"ל, שיאריכון ימיך בעולם שכולו ארוך, ייטב לך בעולם שכולו טוב. עכשיו, זה נכון אגב לגבי כל המצוות, לא? עד כמה שאני יודע. אז מה הצורך? מה? על צדקה? יאריכון ימיך? אני לא זוכר דבר כזה. אולי אני טועה. על כל פנים, אלה הם 2 המצוות. התלמוד מדגיש שמדובר במצווה אחת שהיא הקלה שבקלות, כלומר לשלח את הקן. זה בכלל לא מסובך, צריך לעשות פשוט הוא, ואז האם בורחת. אבל יש גם מצוות כיבוד אב ואם שהיא הקשה שבקשות, זה קשה מאוד לקיים מצוות כיבוד אב ואם. אז מכאן חז"ל רצו ללמוד, ולמדו, שאינך יודע מתן שכרם של מצוות, שהרי נאמר אותו ביטוי, גם במצווה קלה, גם במצווה קשה. כאן המהר"ל מרחיב את זה. ויש לשאול, למה באלו 2 מצוות מפורש בהן, למען ייטב לך, יותר משאר מצוות? טוב. ויראה. כי דרך התורה לכתוב הדבר שהוא יותר ידוע. כי מצוות שילוח הקן ראוי שעל ידה יזכה האדם לטוב. וזה כי כאשר משלח האם, דבר זה הוא קיום יישוב העולם. שאין מחריב הקן לגמרי, רק יישאר האם לעשות עוד קן אחר. יש חשיבה סביבתית. והמקיים מציאות העולם הוא דבק בטוב. ולכך כאשר נמצא העולם מן השם יתברך, אמר בכל אחד כי טוב והיעדר הוא רע. ומאחר שהוא דבק בקיום המציאות שהוא טוב, ראו לו המציאות שהוא אריכות ימים וגם ראו לו הטוב. כי המציאות הוא טוב, כמו שאמרנו, לכך נאמר בזה, למען ייטב לך וארכת ימים בשביל זה. שימו לב. מה המכנה המשותף של שילוח הקן וכיבוד אב ואם? נו, מה המכנה המשותף?
כיבוד הורים או כיבוד האם?
שבשניהם יש המשך לקיום העולם. הרי אם אדם רוצה את הציפורים, אם הוא לוקח גם את האם, לא יהיה מי שיקים עוד קן. לכן שלומר, יש פה דאגה להמשך קיום העולם. כמו כן, כיבוד ההורים. ההורים הם אלה שמביאים את החיים לעולם. הכיבוד להורים משתתף, מצטרף להמשך קיום העולם. יפה. אגב, זה מפתיע קצת, לא מצידו של המערה לתת כזה טעם לשילוח הקן. מפתיע או לא? מאוד מפתיע. מה המהר"ל אמר לנו בפרקים הראשונים על מצוות שילוח הקן? על מי הוא כעס שמה? על הרמב״ם. שמה אמר הרמב״ם? שהתורה חסה על הקן של הציפור, על הצער של האם, נכון? פתאום המהר"ל אומר משהו שהוא קרוב לזה. לא בדיוק אותו דבר, אבל הוא נותן טעם. ועוד שמה אמר לנו המהר"ל, מהו הטעם האמיתי של מצוות שילוח הקן? מה הוא הסביר לפני כן בפרק י? לא זוכרים. בשביל מה אנחנו לומדים? מה? לא, לא כדי לקבל עולם הבא. זה לא מה שהוא אמר. הוא אמר שזה מצד הדבקות בציווי. כלומר, לפי המהר"ל, עיקר טעמן של מצוות, של כל המצוות כולן, זה עצם העובדה שהבורא הוא המצווה, זה הגורם לדבקות. נכון? נכון או לא? אז אם כך, ולכן הוא אומר, ברגע שאתה מתמקד בטעם המוסרי או בטעם החוכמתי וכדומה, אתה מקטין את ערך המצווה. אתה מוריד את המצווה לערך של החוכמה האנושית. והנה, אחרי שהמהר"ל שכנע אותנו עמוקות שהוא צודק, פתאום הוא נוטה לדרכו של הרמב״ם. מה קרה? מובן את השאלה שלי?
כן, השאלה
מובן. התשובה היא פשוטה ביותר. המהר"ל לא חולק על הרמב״ם באמת. הוא חולק על הדגש. זה הכל. לפעמים מחלוקות נראות, מחלוקות של מלחמת עולם, ובסופו של דבר מתברר שהם לא כל כך רחוקים כמו שחשבנו. בסדר?
אז היה כותב את זה בפרק י'.
היה כותב את זה בפרק י', אז לא היית תופס מה שהוא אומר שם. הוא רצה שם קודם כל שמחה את הדברים במקום הנכון. דע לך שהמצוות זה מצד המצווה. מצד הדבקות, ולא מצד החוכמה וכו' וכו'. אחר כך הוא אומר, אם כבר הסכמנו לזה, אז בוא נראה גם מצד החוכמה שיש בזה. בסדר? אבל הוא צריך לעשות את זה בנפרד. עד כדי כך, הוא מפריד את זה, שאם לא הייתי מזכיר לכם את זה, לא הייתם נזכרים. כן.
אני לא מבין, הרב, איך מצד כיבוד הורים דווקא, אתה יודע, עוזר להמשכיות העולם, בגלל שההורים כבר כי בכל השם אמר, כבר ביצעו כבר את התפקיד הזה. עכשיו הכיבוד הוא חלק נפרד, לא, זה לא מה שיגרום להם, אתה יודע, להמשיך לגרום להמשיכיות. סתם כבוד, זה סוג של הודעה על ההמשכיות
שהם כבר עשו. כבר הבנתי את השאלה.
רק
בידי.
כן.
התשובה, אני חוזר על שאלתך, כי לא כולם שמעו. במה מצוות כיבוד אב ואם ממשיכה את החיים? הרי ההורים כבר ביצעו את חלקם בהמשכת החיים. הם הביאו את הילדים לעולם. אז יוצא לפי זה שכשמכבדים אותם, לא מביאים עוד ילדים לעולם. עד כאן השאלה. השאלה ברורה. הבנתם את השאלה שלו? התשובה היא פשוטה מאוד. זה לא כדי שהם יביאו עוד ילדים לעולם. אלא כדי שיהיו ילדים בעולם. זאת אומרת, ברגע שההורות נחשבת לדבר שראוי לכבדו, זה יוצר ערך בחברה שגורם לבני האדם להביא ילדים. בסדר? אם ההורות לא נחשבת, אז בני האדם יאמרו, אז אם כך, להביא ילדים זה לא דבר טוב. לא דבר חשוב. אז לא יביאו.
זה מה שקורה.
מה?
זה מה שקורה.
כן, זה מה שקורה בזמן נכון. אגב, הגמרא אומרת, שעשיו היה מכבד את אביו יותר מיעקב. וגם הגמרא במסכת קידושין, כשהיא רוצה ללמוד כיבוד אב ואם, היא לומדת את זה מגוי באשקלון, ששמו היה דמה בן נתינה, שממנו למדו עד כמה חשוב כיבוד אב ואם. נשאלת השאלה, למה לומדים מגויים, מעשיו ומאשקלוני? והרבי צדוק הכהן מלובלין אומר, בגלל שהגויים יש להם נטייה יותר גדולה לכיבוד אב ואם מאשר היהודים. בגלל שהגויים מאוד מעריכים את העולם הזה. ולכן יש להם הכרת טובה למי שהביא אותם לכיף הזה של העולם הזה. אבל היהודים הם פסימיים. הם אומרים, נוח לו לאדם שלא נברא. אז הם לא כל כך מכבדים את ההורים. יש להם טענות, למה הבאת אותי לעולם? לכן כשרוצים ללמוד כיבוד אב ואם לומדים מגוי.
אחרי זה יש
מיית
פרה אדומה שזה מתקן קצת.
פרה אדומה מתקן את זה, יפה. טוב, כן.
הרמב"ם לא חושב כמו המהר"ל שהדגש לגדולה שהקדוש ברוך הוא ציווה?
אתה שואל האם הביקורת על הרמב״ם, המיקורת של המהר"ל על הרמב״ם, האם באמת ביקורת מוצדקת? זאת אומרת, האם הרמב״ם באמת חושב שעיקר הדגש זה צד החוכמה ולא זה שהשם ציווה? עד כאן שאלתך. שאלה עלומה שקשה לפתור אותה. הרבה פעמים ניתן לומר, כאשר אנחנו קוראים את הביקורות של המהר"ל על הרמב״ם, רטרואקטיבית לראות את דברי המהר"ל ברמב״ם עצמו. השאלה אם היינו רואים את זה ברמב״ם בלי המהר"ל. וזאת שאלה שאין לי פתרון אליה, משום שאנחנו כבר משוחדים בראייתנו, כי קראנו את המהר"ל.
לא, השאלה שלי זה עצם הסברה, איך אפשר לעלות על הדעת שהרמב״ם לא חושב ככה?
איך אפשר לעלות על הדעת שהרמב״ם לא חושב ככה? למה לא?
מה שטעמי המצוות זה מה הטעות שאתה נותן להם?
לפי הרמב״ם, לפי הרמב״ם, האלוהות מושגת דרך החוכמה. לכן אין פלא שהוא יאמר שהטעם של המצווה הוא החוכמה שבה. אבל לומר את האמת, שאלה זו שהיא באמת צריכה בירור רב, היא שייכת ללימוד הרמב״ם. אנחנו כעת מצומצמים ביותר ולומדים את המהר"ל. כן.
אם כל הכבוד לטעם המצווה,
טעם המצווה
זה מעולם לא הסיבה לקיומה.
טעם המצווה איננו הסיבה לקיומה. כלומר, אני רואה שאתה מדבר ממש כמו המהר"ל.
לא,
הסיבה
לקיומה. זה
לענות אותי. טוב, בסדר. נאמר ככה, גם הרמב״ם יסכים שאני צריך לקיים את המצווה גם אם לא הבנתי אותה. זה בסדר. השאלה האם הדבר הזה, הפרט הזה, הוא מהותי במצווה או לא? לפי המהר"ל זה מהותי מאוד, כי זה שייך לעניינה של המצווה שהיא מת המצווה. לפי הרמב״ם זה רק דבר פורמלי. זה פורמלי כדי שלא כל אחד ילך לפי סברתו. לא? ויש הבדל בכל זאת בתפיסות.
אבל
אם
אתה
יודע
שמקיימים את המצווה, אתם רואים
ציווה נקודה. זה אני הבנתי, אבל השאלה אם יש בזה מעלה. האם יש מעלה בזה שאני מקיים את המצווה בגלל שהבורא ציווה נקודה? זאת אומרת, יכול להיות שיש בזה חיסרון גם. אתה שואל מה זה נעשה ונשמע, אתה מביא לי עוד מקור, אפשר לפרש את המקור הזה בכמה אופנים. אני הבנתי מהי העמדה שלך. השאלה שנשאלה איננה מה העמדה שלך או אפילו העמדה שלי, עם כל הכבוד לעצמי. השאלה היא מהי דעתו של הרמב״ם. וכאשר אנחנו רוצים לדעת מה חכם בישראל אומר, אנחנו צריכים לראות מה הוא אומר, לא מה אנחנו היינו רוצים שהוא יאמר. בסדר? אבל, כפי שאמרתי, אנחנו לא נוכל להרחיב בהבנת הרמב״ם, בגלל שהנושא שאנחנו לומדים כעת הוא המהר"ל. כן.
המשכיות לעולם עם הציפור.
כן.
לפי המהר"ל. בסך הכל, אם בהנחה שהציפור הגיונית, ויש לה קצת בינה,
כן.
ועובדה יש לה צער, אז היא לא תביא עוד בציפור. יודע שתביא,
יקחו. אתה אומר שהציפור לא תרצה להביא עוד ביצים לעולם, אחרי מה שעשו לה. בהנחה שיש לה קצת הבנה. כן, בספר איוב הוא כותב במפורש על הציפור שלא חלק לה בבינה. אין לה.
יש לה צער.
יש לה צער זה כן, אבל בינה אין לה.
היא לא יודעת לגדל, להביא להם את הזה, שאלה איזה בינה. השם חנה אותה בזיכרון קצר, פשוט לא זוכר.
טוב, אפשר להמשיך? תודה. אז איפה אנחנו? בעמודה השמאלית. ומאחר שהוא דבק בקיום המציאות שהוא טוב, ראו לו המציאות של אריכות ימים, וגם ראו לו הטוב, כי המציאות הוא הטוב. כמו שאמרנו, לכך נאמר, בזה למען ייטב לך וארכת ימים בשביל זה. שימו לב, בדרך אגב, המהר"ל הזכיר הגדרה. מה זה טוב? הקיום. המציאות הוא הטוב. מה שכתוב במעשה בראשית, על כל דבר, וירא אלוהים, כי טוב. מה פירוש המילה טוב? אומר הרמב״ם במורה נבוכים, טוב, המציאות. עצם זה שזה קיים. כן, זה דבר יפה. כי הרבה פעמים אנשים שואלים בשביל מה אני קיים. כי ברגע שאדם שואל בשביל מה אני קיים, זה סימן שהוא כבר התרחק מן הקיום. אבל כאשר הקיום הוא בכל מילואו, אז התשובה נתונה בו. החיים? למה? בשביל החיים. כן, בזה דווקא המהר"ל מסכים להגדרה של הרמב״ם, הנה הוא הביא אותה אפילו, כי המציאות הוא טוב. לא, 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 הכל טוב זה משהו אחר, זה בדיוק הפוך מדברי המהר"ל. כי הכל טוב להגיד שגם דבר שמציאותו חסרה זה טוב, וזה בדיוק ההפך ממה שאומר הרמב״ם, מהר"ל. המציאות זה מה שמציאותו היא מציאות. זאת אומרת שמציאותו היא שלמה, לא מציאות חסרה. כלומר, המהר"ל פה לא מדבר בסגנון של דרשנות חסידית, ודאי שלא. כן? הוא לא אומר הכל טוב. זה לא מה שהוא אומר. הוא אומר מה פירוש המציאות? לא מה שיש. זה לא הכוונה. המציאות פירושו כשהדבר קיים באמת. כלומר שקיומו שלם. אז זה טוב. בסדר?
לא הבנתי
הרב. מה?
אני לא בדרך.
מה? כן, מה?
לא הבנתי הרב. א', לגבי השאלה של אם אני שואל למה אני קיים שזה...
אם אני שואל מדוע אני קיים? מה הטעם של החיים? סימן שהתרחקתי מן החיים. מובן? זה כמו שאחד שואל את עצמי, מה זה הזהות היהודית? מכירים שאלות כאלה? מה זה הזהות היהודית? אני לא נגד השאלה, רק אני אומר שכששואלים אותה, סימן שאני כבר לא כל כך בטוח שאני יהודי. אינני מבינה את שורש מצוות שילוח הקן. האם מצווה להפריד משפחות של ציפורים? או שהדגש הוא על כך שאדם לא יפרק משפחה. אך אם הוא כבר מעז לפרק, לפחות שיעשה זאת בחמלה. טוב, יש באמת כמה אופנים להבין את מצוות שילוח הקן. נאמר ככה, בפסקה הזאת שאנחנו לומדים, זה ההסבר השני. שגם אם אתה בא לפרק, אל תפרק את הכל. בסדר? נכון שיש גם לפעמים צד הפוך, שיש מצווה לפרק, אבל פה בפסקה הזאת זה ההסבר המודגש. טוב. כי המציאות הוא טוב, כמו שאמרנו, לכך נאמר בזה, למען יתבלח וארכת ימים בשביל זה. וגם בשביל זה נזכר למען יאריכו ימיך אצל כיבוד אב ואם, שהמכבד האב והאם, אשר הם סיבה למציאות, לכך ראו לו המציאות. כלומר, אתה מעריך את זה שנתנו לך מציאות. אז אם כן, המציאות ראויה לך. ראו לו המציאות גם כן, שהוא אריכות ימים, מפני כי המציאות הוא טוב. כן? אז אין הכוונה שהעולם הוא טוב, לא כמו שהדרשנות הרגשנית המושפעת מן החסידות רוצה לומר, זאת לא הכוונה, אלא המציאות הכוונה הקיום, זה שיש המשך לקיום. מה המשמעות של כי בביטוי האלוהי, כי טוב? שטוב. כן, כי פירושו ש, או אשר. כן, בכל הנמצאים, מפני כי המציאות הוא טוב, כמו שנזכר בכל הנמצאים במעשה בראשית, כי טוב, ולפיכך הוא זוכה אל הטוב. ותדע, כי אלו שתי מצוות כיבוד אב ואם ושילוח הקן, המכבד אב ואם, הוא דבק בדבר שהוא סיבה אל המציאות. כי האב והאם הם סיבה אל המציאות. אגב, אחרי אני חוזר פה על המשפט. המכבד אב ואם הוא דבק בדבר, אחרי בדבר יש פסיק. נכון? זה טעות. טעות דפוס. יש לנו עיקרון שיש טעות דפוס לפחות אחת בכל עמודה במהר"ל. הנה, מצאנו. אז אומר, ואם הוא דבק, צריך לקרוא את זה בלי פסיק. המכבד אב ואם הוא דבק בדבר שהוא סיבה אל המציאות. אולי פה צריך לשים את הפסיק. כי האב והאם הם סיבה אל המציאות. והמשלח האם דבק בקיום המציאות שאינו נוטה להם על הבנים. והיה זה חורבן הקן. ובזה ששולח האם דבק בקיום המציאות. והמציאות צריך אלו שניהם, דיינו אל ממציא, ואחר שנמצא צריך אל קיום. לפיכך נאמר באלו שניהם, טוב, אריכות ימים ואבן זה. כן, כלומר, יש לנו שני צדדים במציאות, עצם המצאת המציאות, וזה בא לידי ביטוי בהורים, ויש המשכת קיום המציאות, וזה בא לידי ביטוי בשילוח הקן. כן, כן, בבקשה.
יש כאן איזה קושי הסברי, מצד אחד, אם אני לא משלח את האם,
כן.
הקיום ממשיך להתקיים. אבל אני צריך לעשות את זה לעניין של הגזירה שגבר כתוב באורך,
אם אני לא משלח את האם, גם כן יהיה קיום לקן. נכון, אבל לא יהיה קיום לאדם, מה הוא יאכל? אני צריך ציפורים, איך זה לאכול משהו? אם לא, אני אמות ברעב. אז תן לי לאכול ציפורים, אבל לא להשחית את ה... כן.
אז למה זה כתוב רק בבית חנן? למה
כתוב רק בבית חנן, ולא כתוב ביתרו? זאת שאלתך.
לא יודע.
ובקידושין. כן, בבקשה. שיוכל לטעם ולא טעם, זה פחות טעים. גם הוא רוצה ביצים לפעמים, הוא לא רוצה אין. זה חביתה. חביתת יונים. אין ביצי יונים. אכלת פעם ביצי יונים?
לא כל כך טעים, אכלתי.
זה לא רע, זה לא משהו. זה לא רע. טוב.
הצאצאים לא שורדים לרוב, כאילו,
הם
לא
בשלח.
זאת אומרת, אם אתה לוקח את האם,
הצאצאים
ימות?
אם אני לוקח את האם, הנה, גם, אם אתה לוקח את האם, אז הצאצאים ימותו. זה אכזרי נורא. תאכל את הילדים, יותר טוב. כן? איך אומרים, כשאומרים ילד מתוק, זה לאכול אותו, נכון? טוב. ובקידושין, שם. בעי מיני, מה זה שם? באותו דף. באותו דף שהזכרנו מקודם, נכון? מהו הדף? למד א' עמוד ב', נו. הזכרנו את זה בתחילת הפרק. אלא מה? זה לא היה היום. זה היה שבוע שעבר. אז יש סיבה לשכוח. טוב. ובקידושין שם. באי מיני מרב עולה. שאלו את רב עולה. עד איכן כיבוד אביהם? עד כמה צריך להשתדל? אמר להם, ציור הוא, מה עשה גוי אחד לאביו באשקלון? ודמה בן נתינה שמו. מה זאת אומרת, למה צריך להגיד את שמו? אז להראות מהו היסוד של ההתנהגות של הגוי הזה. שהוא היה בן נתינה, הוא רצה לתת. מה הכוונה? לא סתם אמרו את השם הזה. פעם אחת ביקשו חכמים פרקמטיה... מה?
אולי זה לא
שם
הסיפור,
לכאורה,
היה באמת עם אחד בשם בר נתינה, או
שבכלל הגמרא לקחה את
הסיפור הזה?
אתה שואל האם זה היה שמו באמת.
כן, או ש...
מאיפה לי לדעת?
יש חלקם צהר, בר נתינה, או כל מיני חלק.
כן, הרבה פעמים אתה רואה שהשם תואם את, את כוונת המספר. אז או שזה באמת היה, ואז זה השגחה נפלאה שיש קשר בין השם לבין המעשה, או שזה בלוף, המציאו.
זה יכול להיות גם
ביטוי
של ההתנהגות שלו.
כן, אבל הוא שואל, האם באמת, מבחינה היסטורית, האיש הזה קראו לו בן נתינה או לא?
אתם לומדים את דרש
הזה. יש חשיבות
הרבה? לא, אנחנו רוצים להבין דרכי חכמים. כשהם כותבים לנו אגדות, האם הם בונים את זה תמיד על מידע היסטורי מדויק? התשובה היא שלא תמיד. כמו גם דמה, מה זה דמה? זה דמים, כסף. הוא רוויח כסף מזה שהוא נתן. דמה בן נתינה. כן, כמו גם אלעזר בן דורדיה. כן, מה זה דורדיה? לא, דורדיה זה שמרים. זה החלק המקולקל. כן, אז בקיצור, זה תמיד מבטא כל מיני דברים כאלה. או למשל, אלעזר בן פוערה, שהוא עשה מעשה בעל פאור בעצם, בהתנהגות שלו.
שלומית בדברי, מהפשוט
השבוע. שלומית בדברי, אז זה כבר קצת יותר קשה לומר שבכתוב זה לא יהיה השם שלה. יכול להיות שזה שם שנתנו לה בעקבות המעשה, זה גם יכול להיות. טוב, אז איפה היינו? ודמה ונתינה שמו, פעם אחת ביקשו חכמים פרקמטיה ב-60 ריבו. והיה המפתח מונח תחת מרשותיו של אביו ולא ציערו. כן, באמת זה הרבה מאוד כסף. הוא לא רצה לצייר את אבא שלו. ולכן הוא לא העיר אותו, ולכן חכמים לא קנו אצלו. זאת ההוכחה שבאמת הוא היה גוי. כי אם הוא היה יהודי, אז אבא שלו היה יהודי. היה נותן לו מכות, למה לא הערת אותי? בשביל 60 ריבו. כן?
היה מוצא זה
היתר. היה מוצא היתר. כן? זה פשוט סקנדל הסיפור הזה. טוב, אבל אצל הגויים אפשר להבין שהוא חשוב לו לא להעיר את אבא שלו. אמר רב יהודה, אמר שמואל, שאלו את רבי אלעזר, עד היכן כיבוד אביהם, אמר להם ציור, הוא מעשה גוי אחד באשקלון, ודמה בנתינה שמו, פעם אחת, ביקשו חכמים אבנים לאפוד ב-60 ריבו. כן, האפוד של הכהן הגדול, זה אבנים יקרות, ולא תמיד קל למצוא אותם, אז הם מצאו אצל אותו דמה בנתינה שהיו לו אבנים. רצו לקנות בשביל האפוד. ורב כהנה מתנה ב-80 ריבו. אצל רב כהנה בכלל מדובר שהיה סכום מאוד יותר גבוה, שכר. והיה, מה?
60-80 אולי בגלל השערב אמר קודם, העולם הזה, העולם הבא.
כן, יכול להיות. והיה מפתח, זה כמו השאלה לגבי כמה היא פרוטה. האם אחד
בשמונים.
יפה, אחד בשישה או אחד בשמונה באיסר האיטלקי. אז הוא מוכיח לפי שישה או שמונה, זה הולך לפי עולם הזה או לפי עולם הבא. כן. והיה מפתח מונח תחת מרשותיו של אביו ולא הוציאו. לשנה אחרת נתן לו הקדוש ברוך הוא שכרו, ונולדה לו פרה אדומה בעדרו. נכנסו חכמי ישראל אצלו כדי לקנות את הפרה האדומה. אמר, יודע אני שאם מבקש אני מכם כל ממון שבעולם אתם נותנים לי. אלא, איני מבקש מכם, אלא אותו ממון שהפסדתי בשביל כבוד אבא. וכששמרו חכמים דבר זה, אמרו, אם מי שאינו מצווה כך, מצווה ועושה על אחת כמה וכמה. דאמר רבי חנינה, גדול המצווה ועושה, ממי שאינו מצווה ועושה. מה? זה אותה גמרא, זה המשך הגמרא. עכשיו נשאלת השאלה. מה, אולי תגידו, מה זה הגוי הזה? זה היה גוי צדיק, גוי שמקיים שבע מצוות בני נוח. נכון? אולי, מה?
מבטא את כולם?
כן, אבל השאלה אם אנחנו משבחים גוי. אז תגיד, לא, אנחנו משבחים גוי, אבל זה, הוא לא עבד עבודה זרה או משהו כזה. אבל בתלמוד הירושלמי כתוב שמובא אותו סיפור עם תוספת שכאשר מת האבא הזה אז דמה בנתינה לקח את האבן שאביו היה רגיל לשבת עליה ועשה אותה עבודה זרה. כלומר היה משתחווה לכיסא של אביו. אז מה זה אומר? שאנחנו לומדים מוסר גם מגוי עובד עבודה זרה. ברור. למה הבבלי לא הביא את זה?
צנזורה.
יש צנזורה פנימית, נכון, זה חינוכי. הירושלמי אומר את האמת ההיסטורית. רק שנייה, לפני שאני מתייחס. האם יש גם שילוח הרפת? אם לא, למה? יש שילוח הרפת. קוראים לזה אותו ואת בנו, לא תשחטו ביום אחד. כך לפחות לפי הרמב"ן, שאומר שהמצווה של אותו ואת בנו לא תשחטו ביום אחד, היא מעין מצוות שילוח הקן. בבקשה.
אוקיי, אני מתייחס את מה שאני מבין מהמערה, אבל אני מתייחס פה לתיקון הורים במובן של כסף. אני אמרתי לא להם שורים של 60 אלף שקל. אבל שיש לנו דוגמאות יותר טובות מחכמי ישראל, שהיו מוליכים את מותם, לא זוכר את שם התנא או המורה, שהיה מוליך את דימו על כפות ידיו. נראה לי קצת יותר קשה מאשר לא להם את אבו בשביל
כמה דבר 60 ריבו, שמה, הלו. אתה יודע מה שאתה אומר כאן? יש, אני אחזור על השאלה שלך כדי שכולם ישמעו. אתה אומר, לכאורה, סך הכל, מה הפסיד אותו גוי? הפסיד כסף. כדי לא להעיר את ההורים שלו, לא להעיר את האבא. לכאורה, ההתנהגות של אותו תנה שהיה שם את ידיו תחת כפות רגלי אמו כדי שלא יהיה קר זה יותר גדול. נכון? ככה אתה שואל. כתוב בגמרא, ואהבת את השם אלוהיך, על הפסוק ואהבת את השם אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך, אז בכל נפשך, אפילו נוטל את נפשך, בכל מאודיך, בכל ממונך. שואלת הגמרא, למה אתה מביא שניהם? אחד כלול בשני. אומרת הגמרא, כי יש אדם שממונו חביב לו מנפשו, ויש אדם שנפשו חביבה לו מממונו. אז זה עניין של אופי של בני אדם. לכן יש בני אדם שבשבילם הכסף שווה הרבה יותר מאשר לשים את הידיים תחת כפות הרגליים, לכן היה צריך להביא להם את הדוגמה הזאת. פשוט. תהייתי? לא, כלומר, אתה לא כזה. אתה, לא, לך יש כיוון אחר של התנהגות. בסדר. הדגש אצלך באישיות הוא שונה, אבל תזכור שלא כולם כמוך. כן. זו מעלה, כן. אם הוא מסוגל להפוך את אבא, את הכיסא של אביו לעבודה זרה, יש בזה מעלה. אמנם יש פגם בזה שאדם עובד עבודה זרה, זה אני מסכים איתך. אני חושב שהיהדות נגד עבודה זרה. אפילו לגויים, נכון? נכון? היהדות נגד עבודה זרה, נכון? אבל אם כבר אנחנו בעולם שבו יש עבודה זרה, זה מבטא משהו. זה מבטא משהו. זאת אומרת, שמה שאמרנו, שיש יחס בין הדמות של האב לבין הדמות של אלוהים בנפש. כפי שהזכרנו בשבוע שעבר, בהרחבה, על פי משנתו של זיגמונד פרויד, מה שעורר כמובן תגובות אינסטינקטיביות טעונות, גם באינטרנט וגם בכיתה. איני מבין, הלא אסור לקרוא בשם גנאי, ואיך יש למשל הכינוי אחר, זה לא שם גנאי, או בן פעורה או פעירה שהרב הזכיר? נכון, אסור לכנות שם גנאי לאדם טוב, לאדם רע, עד רבה, אנחנו כן מכנים בשם גנאי. כן, מה הקשר?
העניין הוא של עבודה זרה
שונה. למשל אפילו לעבודה זרה, כתוב ששמות של עבודה זרה משנים אותם לגנאי.
אני חושב שאולי זה השלמה, תחילת הסוגיה הזו מתחילה גם שלושה שותפים באדם, הקדוש ברוך הוא, אביו ואמו. אז יש
פה
איזה משהו כאילו
שדיין
הזה
שמכנס בכל... כן, שלושה שותפים באדם, קדוש ברוך הוא אביו ואמו, יוצא שיש צד אלוהי בהורים. כן, דיברנו על זה. שבוע שעבר. כן? שבוע שעבר, שהסברנו גם את היחס בין הדמות של אלוהים לדמות של האב בנפש, בין היתר לפי משנתו של זיגמונד פרויד, מה שעורר תגובות...
אולי הירושלמי הוסיף את זה כדי...
כן, הירושלמי הולך בכיוון הזה. כן, ודאי. כן.
אבל למה לפעמים הוא נקרא אולה ולפעמים רב אולה?
למה הוא נקרא לפעמים עולה ולפעמים רב עולה? מי אמר לך שזה אותו אחד? כלומר, אתה לוקח הנחת יסוד שרב עולה ועולה זה אותו אחד. ולא היא, זה לא אותו אחד. כן.
מה מביאים דוגמה חד פעמית מאיזה גוי? בסדר, עשה מעשה, אבל אנחנו רואים עם המציאות של היום. היום גוי מוכן את אבא שלו לתמורת 10. תפוס כל השטינקרים האלה, שאני מכניס אתה נותן להם זה, נותן לזה.
אתה שואל, מה פתאום להביא דוגמה מגוי? הרי אתה אומר, שאצל הגויים, היחס אל ההורים הוא לא משהו משהו. כן, כמו שאמר רבי עקיבא, כתוב בגמרא. כן, אמר רבי עקיבא, ראיתי גוי שקשר את אביו ונתנו לפני כלבו. נכון? אז יש דבר כזה. אז מה מתכוונת הגמרא? הגמרא רוצה להגיד, אפילו גוי, תראה איזה זכות. כי הרי אצלם זה לא כל כך קל. לפי איך שאתה מבין. אז בידין קל וחומר. לך תלמד מגוי. זה כמו, לך אל נמלה עצל, ראה דרכיה וחכם. מה, זה מה שיש לי ללמוד? הנמלה היא לא לומדת תורה. נמלה, יש הרבה דברים, היא לא יודעת להפעיל מחשב. נכון. אבל יש מה ללמוד ממנה.
אני ססתי בפרק 19
במראה
מביא דוגמה מגוי. אז הגמרא אומרת, אברהם הקים כל תורה כולה, והיום מצווה.
נכון.
ויעקב לא
מצווה. נכון.
פה אנחנו קוראים שיותר גדול שמצווה ושלא מצווה.
נכון.
מה, גדולי גדול עמידות?
אני לא הבנתי למה יש פה שאלה. אני חוזר על דבריך. אתה אומר, קראתי בפרק 19 במהר"ל פה, שהאבות קיימו מצוות, או כל התורה כולה, למרות שהם לא היו מצווים. וכאן כתוב, המהר"ל מביא את מאמר חז"ל שגדול המצווה ועושה ממי שאינו מצווה ועושה. ואז מה? אז מה השאלה? אם כך, אתה אומר, הרי זה לכאורה סותר מה שאנחנו יודעים שהאבות הם גדולים מאיתנו.
לא, איתנו, מישהו ש...
נכון.
זה לכאורה, כן, אז לכאורה זה סותר. אז עכשיו השאלה ברורה. אתה אומר, בהנחה שהאבות הם גדולים מאיתנו, אז אם כך, יש קושי, הרי אנחנו מצווים ועושים, והם לא מצווים ועושים. עד כאן השאלה שלך? Very nice. ובכן, התשובה היא לכמה כיוונים. אפשרות אחת זה לומר שאנחנו גדולים מן האבות. בנקודה הזאת. נקודה, אפשרות שנייה היא, מתי אתה אומר גדול המצווה ועושה יותר ממי שאינו מצווה ועושה? זה אחרי שיש ציווי. אבל בימי האבות עוד לא היה הציווי. מכיוון שלא היה הציווי, אז אין שם מעלה לזה, או אין כאן חיסרון למי שאינו מצווה ועושה. מובן? לא, לא. עכשיו שיש כבר ציווי בעולם, ניתנה תורה. אז עכשיו גדול המצווה ועושה ממי שאינו מצווה ועושה. אבל לפני שניתנה תורה, ואני מזכיר לך שבזמן האבות עוד לא ניתנה התורה, אם כן, גדול, אז הם היו גדולים מאיתנו. בגלל שעוד לא היה למה להשוות. מובן? טוב. כן. רק שנייה שאלה. בוקר טוב הרב, קצת באיחור. אולי יגידו שאני לא כל כך חי, אבל אני חייב לשאול. לא הבנתי. איך אפשר להגיד שהמציאות הוא טוב? מה זה כל כך ברור? שכולם מרגישים את זה. אם לא רוצים שאני אחנק, מן הראוי שמישהו ידאג אולי להביא לי כוס מים, או שאני אעשה את זה בעצמי, לא נורא. טוב. אתה שואל, איך אפשר להגיד שהמציאות הוא טוב? א', מציאות קודמים באלף. ב', מה שאומר הרמב״ם, שהמציאות הוא טוב, רוצה להגיד שעצם הקיום זה הטוב. כלומר, לא שהעולם במצבו העכשווי הוא טוב, אלא העולם, כלומר, עצם זה שדבר קיים, לא מצד החלק הנעדר שבקיומו, אלא מצד החלק הקיים שבקיומו, זה הטוב. הלאה. זה מה שאני אומר, ובחרת בחיים, שהחיים עדיפים על המוות. טוב, בואו נמשיך. כי אתה, יעבדוך עמים, הצלת את חיי. פשוט משהו נתקע לי בגרון. יכול היה להיות השיעור האחרון שלי. טוב. איפה אנחנו? כן, זהו, זה לא... טוב. עכשיו, אני רוצה קצת להרחיב בנושא של מצווה ועושה בכל זאת. כן, השאלה שלך היא בהחלט שאלה במקום. שאלה שלך? אני רוצה קצת להרחיב בזה. גדול המצווה ועושה ממי שאינו מצווה ועושה. למה הוא יותר גדול? יש שני הסברים בזה. יש הסבר של בעלי התוספות, שהוא הסבר פשוט. בעלי התוספות אומרים, כי יש יותר יצר הרע. זה לא הסבר כל כך פשוט, לומר את האמת, אבל זה משמעותי. כלומר, ברגע שאתה אומר לי מה לעשות, אוטומטית יש לי התנגדות. אז גדול, כי אני צריך להתאמץ יותר. יש לי יותר שכר על זה, אם כן. גדול המצווה ועושה, מי שאינו מצווה ועושה. אבל סך הכל, כל ההפרש הזה, ההבדל הזה, הוא בעל השלכה עבור אלה שהשכר חשוב להם. אבל מי שעובד לשמה, אז כבר לא יהיה אצלו הבדל בין מצווה ועושה לאינו מצווה ועושה, כי מה אכפת לו מהשכר? לכן צריך להגיד טעם יותר עצמותי. מי שאינו מצווה ועושה, זה סימן שאם הוא לא יעשה זה לא נורא. אז אם הוא לא יעשה זה לא נורא, זה סימן שהמצווה איננה מהותית לו. מה שאין כן, מי שמצווה ועושה, אומרים לו, אם אתה לא תקיים, זה קטסטרופה. אז זה סימן שהמצווה היא מהותית לי. במובן הזה, קיום המצווה אצלו היא יותר גדולה, כי היא נוגעת לו, לעצמותו.
סובייקטיבי.
בדיוק. למשל, יש מי שמצווה ללמוד תורה, יש מי שלא מצווה ללמוד תורה. למשל, גברים חייבים ללמוד תורה. נשים, אם רוצות, לומדות. לא רוצות, לא לומדות. יוצא לפי זה ש... איש שמבטל תורה, זה חמור יותר. בגלל שזה ביטול של משהו שהוא מהותי לו. אם הוא לא ילמד תורה, הוא נופל, הוא מדרדר. אישה שלא לומדת תורה, לא נורא. אמנם זה חבל שהיא לא למדה תורה, אבל זה לא התמוטטות של האישיות. מה שאין כן איש שלא לומד תורה, זה התמוטטות של האישיות. כן. כן.
אדם קונה ארבע גולו. אז לפני שהוא קנה אותו, לא היה חי בקלום כפי שבע מצוות. קנה אותו כפי חי מצוות כאבד.
נכון.
מחר מקדם שחרר אותו, הוא הופך להיות כמו יהודי.
נכון.
וחיים בקול. עכשיו אתה אומר שזה משהו מהותי לו.
נכון.
זה דבר במהות שלו לפעול השתנה.
נכון. אם אני לוקח, אני לא מבין אותך. אני לוקח גוי שחייב בשבע מצוות, קונה אותו. ואז הוא חייב בכל המצוות שהעבדים חייבים בהם. ואחר כך אני משחרר אותו, אז הוא בכלל הופך להיות יהודי, ושייך בכל המצוות שיהודי שייך בהם. ואתה שואל שאלה מוזרה. הרי שום דבר מהותי לא השתנה בו.
מבחינת האישיות שלו.
מי אמר לך שלא השתנה שום דבר? הנה, עד עכשיו הוא היה גוי, עכשיו הוא עבד. עד עכשיו הוא היה עבד, עכשיו הוא יהודי.
כאשר בגוי מתגייר, אני מבין שהוא יצר משהו באישיות שלו. כשאני קונה גוי לעבד, אני לא שואל אותו שאלות, אני קונה אותו. כשאני משחרר אותו, אני לא שואל אותו, אני משחרר אותו. זאת אומרת, זה שום דבר שלא נעשה ממנו, זה הכל בא מבחוץ.
זה נעשה מבחוץ, אבל למה בגלל שזה נעשה בחוץ, מבחוץ זה לא מהותי? למה?
היה גוי ונשאר גוי בכל במהות שלו.
הוא היה גוי ועכשיו הוא כבר לא גוי.
לא, לא, שום דבר.
הוא אנוס, נכון? הוא אנוס להיות יהודי, אז מה? אז משהו השתנה בו.
אני מבין שהתשובה לא תשובה.
אני כן מבין שהתשובה היא תשובה.
אז אני לא מצליח
לבין
את התשובה.
למה אתה לא מבין? זה דבר פשוט ביותר. זה כמו שלמשל כשאני נולד. אני יהודי מטבע. חי במצוות. או יותר נכון, הגעתי לגיל 13, זה כפוי עליי. עכשיו אני חי במצוות. מי אמר שיש קשר בין השייכות המהותית למצוות לבין הבחירה שלי? אני אגיד לך את זה אפילו יותר, אם היית מקשיב למה שרציתי לומר לפני ששאלת. למשל, כתוב בגמרא במסכת שבת שהקדוש ברוך הוא כפה את התורה על ישראל, נכון? כפה עליהם את ההר כגיגית. אומר המהר"ל, בשביל מה כפה עליהם ההר כגיגית? אומר המהר"ל, כי אם התורה הייתה מתקבלת מרצון, זה היה אומר שהתורה איננה מהותית לי. כי הרי שאלו אותי אם אני מוכן. סימן שבאותה מידה שאמרתי כן, יכולתי באותה מידה גם לומר לא. סימן שזה לא מהותי. מה שאין כן אם זה כפוי, זה סימן שזה כל כך חשוב שלא שואלים אותי. הכפייה היא עד רבה, ראיה למהותיות של הדבר. זה כמו שלמשל אדם שלא רוצה לנשום, מנשימים אותו בכוח. למה? כי זה מהותי שהוא יחיה, לא שואלים אותו שאלות. אז לגבי אותו עבד, ודאי, זה מהותי שאדם הקנוי לישראל יקיים מצוות, ודאי, מה זה שום דבר זה? הוא קנוי ליהודי והוא לא יקיים מצוות? אז זה סקנדל. הוא בבית של היהודי, ואתה אומר שמותר לו לאכול חזיר. מה פתאום? אתה חי בין היהודים עכשיו.
אדם מחזיק משרת גוי
ולא
עבד.
עכשיו אתה שואל כל מיני פרט.
הוא חי בבית של יהודי ומדריק טהור בשבת ו...
אתה מבין למה אני לא צריך לענות על השאלה הזאת עכשיו? כי זה להיכנס לפרטי פרטים של ההגדרות. טוב. ברשות הרב שליטה. אולי ניתן לומר שגדול המצווה ועושה גם כי יש את המצווה המצווה עצמו ולא המעשה בלבד. ואז כשהקדוש ברוך הוא מצווה דבר, הוא כביכול נמצא במצווה שאני עושה. המצווה עצמו. אתה אומר ככה, שבתוך המצווה נמצא גם המצווה. כן, זה מה שהמהר"ל כל הזמן מדגיש. זה נכון. כן, המציאות של המצווה נמצאת במצווה. זה נכון. נכון. כן, רק אומרים את אחרי יש. כן, מה אתה אומר?
במהות של האבות לא היה חלק בתורה.
חלק... לא, אז אני כבר אמרתי מראש שלגבי האבות זה לא שייך, ואני אסביר למה. כי האבות היו כל כך גדולים, שאצלם הם היו מקיימים מצוות כמי שאינו מצווה ועושה, במדרגת מצווה. למה אני מתכוון? אצל האבות עוד לא היה מצוות. מכיוון שלא היו מצוות, אז הם לא עומדים בבחירה בין מצווה ועושה לאינו מצווה ועושה. אז למה הם קיימו מצוות? בגלל שהם היו עומדים בשורש המצוות. ולכן אמרו יפה שיחתן של עבדי אבות מתורתן של בנים. שהשיחה שלהם היא השורש של המצוות שלנו. אז זה למעלה ממצווה. זה לא למטה ממצווה.
ועדיין זה בהסבר הקודם. בהסבר הזה שזה מהות, אז אין אפשרות להגיד שהיה להם את המהות של...
אצלנו, כדי שנדע שדבר הוא מהות, הוא צריך לבוא בתור ציווי. אצלם, הם היו בשורש החיים, לכן לא היה צורך במצווה. כלומר, אצלם, אם זה היה מצווה, זה היה הקטנה. כן? כלומר, אצל האבות, להגיד שלקיים מצווה, לקיים מעשה פלוני הוא מצווה, זה גיחוך, זה קטן, לעומת המדרגה שלהם. מובן? וזה, עכשיו מכאן אנחנו מגיעים לשאיפה יותר עליונה. צריך להיות מצווה ועושה כמו מי שאינו מצווה ועושה. כי הרי יש בציווי צד גם של הקטנה, של הכנעה. אנחנו צריכים להתגבר על ההכנעה הזאת ולהשיב את הספונטניות. וזה מה שכתוב, צו את בני ישראל ויקחו אליך שמן זית זך. קצת מוזר המשפט הזה. צו ויקחו אליך. היה צריך כתוב, צו את בני ישראל לקחת. או שיקחו אליך. אלא צו את בני ישראל, אתה תצווה אותם, כלומר תחנך אותם כראוי, ואז ממילא ויקחו אליך שמן זית זך באופן ספונטני. כלומר תשוב הספונטניות לנפש. נכון. צו זה הווה ויקחו זה עתיד. טוב, אני חושב שהדברים ברורים. איפה אנחנו? כן, בשורה 4, בעמוד קכ"ח, בעמודה הימנית, בשורה 4. בסוף השורה, שתי המילים האחרונות של השורה. כי אתה רב דימי, כשהגיע רב דימי, מה זה כשהגיע? מאיפה הוא הגיע? מארץ ישראל. אמר, פעם אחת היה לבוש סירוקין של זהב. מי זה הוא? דמה בנתינה. כן? ממשיכים את הסיפור עליו. והיו יושבים גדולי רומי ובאת אמו. האמא שלו הגיעה לאספה הזאת וקרעה ממנו ותפחתו על ראשו. וירקה בפניו ונפל קורדקסין שלה והושיט לה שלא תצטער. עד כאן. כלומר, היא ביזתה אותו לפני כולה, ולא רק שהוא לא עושה כלום, הוא אפילו עוזר ל... קורדקסין? איפה אני יודע מה זה קורדקסין? אולי, אני לא בטוח שמייצרים את זה עכשיו בבית מרקחת. קורדקסין. אולי בבית מרקחת, מה? אולי צריך מרשם בשביל קורדקסין. קורדקסין פורטה. כן. בטח מישהו עכשיו יחפש בגוגל. לא יודע מה זה קורדקסין. כן, יכול להיות.
אם היא הרביץ לנו עכשיו, אנחנו רואים דוגמה שהרביץ לנו, היה לי שאלה מקודם, שרציתי לשאול, אבל הייתי בטוח כל כך. איך אנחנו יודעים שהוא לא העיר את האבא שלו בשביל שהוא לא ירביץ לו, כי הוא פחד ממנו? שהוא פחד מההורים שלו כביכול, ובאמת כאילו...
איך יודעים שזה לא... זה שהוא לא העיר את האבא, זה בגלל שהוא פחד שאבא ירביץ לו? לא יודע, אבל מן הסתם שהגמרא יודעת את הסיפור, יש להניח. טוב.
אתה אומר שלא אמיר את אבא שלו בשום מקרה, לא קשור.
כן, לא, הוא אמר בשביל שכיבדתי את אבא וכו', כן.
לא, עד שכותבים אבא
מתאורך. טוב, רואים שיש מערכת יחסים סבוכה במשפחה הזאת, כן. כן. טוב. ביאור עניין זה, החכמים האלו באו לבאר עד כמה השכל מחייב מצווה זאת. כי מצווה זאת בפרט מחייב אותה הדעת והשכל שיכבד האדם הוריו שהביאו אותו לעולם, כמו שאמרנו. ולפיכר בא ללמד עניין מצווה זאת מן הגוי. שאין גוי מקיים המצווה בשביל שנצטווה עליה, רק מה שיגזור השכל בלבד. אז זה שאתה לומד מגוי, זה לומר לך שזה שייך למוסר הטבעי. או אפילו לשכל. כן, מה אתה אומר? למה היא לא בשביל המצוות מנוח? אפשר לומר שזה ענף מלא תרצח. לגוי אסור להרוג? נכון. אז הוא אמר שכיבוד אב ואם זה המשך הקיום. כלומר, זה הערכת החיים. להעריך ולהעריך את החיים. אפשר להגיד שזה כלול בזה. כן. גם מזה אנחנו לומדים דבר חשוב, שהגמרא חושבת שגם גוי עובד עבודה זרה מחויב במצוות המוסר הטבעי. מדוע אני מדגיש את זה? בגלל שכתוב ברמב״ם שגוי שלא מקיים שבע מצוות, לא מרשים לו לקיים מצוות נוספות. אז האם זה אומר שאם כן אסור לו לכבד את אביו? לא, הכוונה מצוות פולחניות. כן, ציצית, תפילין וכדומה. כן. טוב. אבל מצוות שייכות למוסר הטבעי, אנחנו כן לומדים ממנו. ולפיכך, ואמרו, כי פעם אחת ביקשו חכמים פרגמטיה ב-60 ריבו וכו'. ידוע כי השיעור והמספר שהוא יותר רב הוא 60 ריבו, כי מספר זה זכרו בכל מקום על ההפלגה. כלומר, כשאומרים 60 ריבו, אצל חז"ל הכוונה הרבה. המקסימום האפשרי. ומה שמספר הזה יורה על ההפלגה ביותר, נדבר בכמה מקומות, בין כאן מקום זה. למשל, בספר גבורות השם, המהר"ל מסביר מדוע בני ישראל היו צריכים להיות 60 ריבו כדי לצאת ממצרים. והנה, השכל גוזר...
שם זה דווקא שלם. כאילו
שלמות המספר.
שלמות
הריבוי. שלמות הריבוי, עיין שם, בגבורות השם, המהר"ל בעצמו אומר, ואין כאן מקום זה. כלומר, אתה רואה שהמהר"ל עושה לי את העבודה עכשיו. כן. והנה, השכל גוזר, כיבוד אב ואם, שאף אם מגיע לו ביטול משא ומתן היותר גדול בהפלגה, אינו לבטל מצוות כיבוד אב ואם. ורב יהודה אמר שמואל, בא לבאר, כי השכל גוזר, שאף אם בא לו הפסד גדול על ידי קיום המצווה, לא יבטלנה. כי מה שהיו מבקשים פרגמטיה ב-60 ריבו, אין זה ביטול שכר, רק שהוא משא ומתן גדול. אבל אין הרווח 60 ריבו. ולכך אמר, כי יותר מזה מחייב השכל, אף אם יבוא הפסד גדול בעד 60 ריבו, שהוא הפסד היותר גדול כמו שאמרנו, כי האבנים שהם צורך האפוד, הדרך להעלות בדמיהן יותר, מפני שצריך להם הרבה. והיה השכר בהן 60 ריבו, ולא היה רוצה לצייר את אביו. ונתן לו הקדוש ברוך הוא שכרו גם כן, שנולד לו פרה אדומה בעדרו, וידוע כי פרה אדומה הוא חוק לגמרי, ואין השכל יכול להשיג המצווה. ואילו כיבוד אב ואם, השכל מחייב אותו לגמרי. כן, כמו שאמרת, פרה אדומה זה הקצה השני של כיבוד אב ואם. כיבוד אב ואם זה סופר הגיוני, פרה אדומה סופר לא הגיוני. ומפני שהיה מקיים מצוות כיבוד אב ואם שהשכל מחייב לגמרי, נולדה לו פרה אדומה בעדרו, שאלו שניהם הם חוק ומשפט. כיבוד אב ואם הוא משפט, כי כך ראוי במשפט, ופרה אדומה היא חוק. והם מתחייבים זה מזה ונתלים זה בזה כאשר ידוע לחכימין. מה אתה אומר? מה?
אני חושב שזה מחבר בין העולם הזה לעולם הבא.
מחבר בין העולם הזה לעולם הבא, שפרה אדומה בא לבטל טומאת מת. ומה שאמר רב כהנא ב-80 ריבו, למה אחד אומר 60 והשני אומר 80? ריבו שכר, סבר כי האפוד הוא לכהן. אשר הוא משמש בשמונה בגדים, ולכן שייך לאפוד מספר 80. כלומר, לא ייתכן שאבני האפוד נקנו ב-60 ריבו. חייב להיות ב-80 ריבו, כי האפוד זה שייך למדרגה השמינית, שהיא מעל הטבע. וביח סברה פליגה, בסברה זו קריאה, כי מי שסובר 60 ריבו סבר כי המספר הזה מתייחס אל הריבוי ביותר. ומי שאמר ב-80 ריבו סבר, זה המספר מתייחס לאפוד. ורב דימי מבאר כי דבר זה אין צריך לומר שכל כך הוא גדול מצד כיבוד אב ואם, אבל דבר זה יותר, כי אף אם האב והאם מביישין אותו בתכלית, לא יאמר כי מכבדה יכבד ולכל הפחות אם מביישים אותו אין מוזהר על כבוד שלהם. על זה אמר כי השכל גוזר אף אם האבות מביישים אותו בתכלית, הוא יכבד אותם. ולכך אמר כי מעשה בדבה בנתינה שהיה לבוש סיריקין של זהב, ועם גודל הביוש שהייתה מביישת אותו, נהג בה כבוד, וכל זה השכל מחייב וגוזל. ולכך מביא ראיה מן הגוי, אשר היה מקיים מצווה זאת מפני החוכמה והשכל. ויש לתמוע שכל הדברים האלו הגיעו לדבה בנתינה, מה שהיו חכמים מבקשים פרגמטיה בעד 60 ריבו, ועוד היו מבקשים אבנים לאפות בעד 80 ריבו. ועוד היה יושב בין גדולי רומי וכו'. וכל זה הגיע לדמה בנתינה. ואפשר כי לא כל הדברים הגיעו לדמה בנתינה, רק לאולה, שביקשו חכמים פרקמטיה בעד 60 ריבו בלבד. ולשמואל שביקשו אבנים לאפוד. ולרב דימי שהיה יושב בין גדולי רומי וחולקים הם בזה. כלומר, יכול להיות שיש מחלוקת מה קרה. לכן יש פה שלושה סיפורים שכל אחד, אחד מהשלושה קרה באמת. ועל דעת הכל, הגוי היה זריז במצווה הזאת, כי מצוות כבד מחייב אותו הדין והשכל. מה שלא תמצא דבר זה, בשאר מצוות. ולפיכך, הגויים, אשר אין להם תורה, רק מה שהשכל מחייב, נמשכים אחר המצווה הזאת ביותר מן ישראל, בגלל שהם מחפשים את השלימות שלהם דרך המדרגה של המוסר הטבעי. כן, טל.
מתי כבר לא מותר לא לחבר יותר את האבא? כאילו, איזה מעשה קיצוני אבא יכול לעשות שכבר אתה רשאי לא לחבר
את אביו? מתי רשאי אדם לא לחבר את אביו? מתי רשאי לא לחבר את אביו? שאלה מעניינת. עיין בהלכות כיבוד אב ואם בשולחן ערוך. כל טוב.